משר הפנים, משה ארבל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כן, ימים מתוחים, קשים, ועבודה מסביב לשעון במשרד הפנים. אנחנו גם רואים את הפעילות, נדבר על חלקה עוד מעט. קודם כל, איך אתה מרגיש אחרי 33 ימים של קרבות בלתי פוסקים, לא רק בחזית, אלא גם בעורף?
אין ספק שהכאב מציף מדי יום, גם בלוויות וגם בביקורים, להבדיל של משפחות החטופים, לשבת איתם. לשבתי אתמול עם אביחי ברודט, שאשתו ושלושת ילדיו נחטפו לעזה, והלב פשוט לא יכול להכיל את עוצמת הכאב, את עוצמת הגעגוע. אנחנו בהחלט בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני שמח שהעם הזה יודע להתאחד ברגעים הקשים. אנחנו יודעים לריב, אנחנו עשינו את זה, הוכחנו שאנחנו יודעים לריב בצורה הכי הכי טובה. עכשיו אנחנו מוכיחים לעצמנו שאנחנו גם יודעים להתאחד בצורה מופלאה, ואין ספק שהאחדות הזו באה מכלי מחזיק ברכה שיביא איתו בסופו של דבר גם את הניצחון.
אמן. טוב, בוא נדבר באמת על הפעילות המרכזית בתקופת המלחמה של משרד הפנים. קודם כל, הרשויות המקומיות, כולם תחת משרד הפנים, הם החזית, הם נמצאים בעצם מול המפונים, מול התושבים, בין אם זה רשות מקומית מארחת או כזו שמתפנה עם תושביה, והם צריכים שם הרבה מאוד כסף. מתחילת המלחמה, מיליארד שקל רק ממשרד הפנים לרשויות, נכון? לא לכולם. איך בדיוק עובר הכסף הזה?
אני אדייק, מיליארד 55, 253, 186. זה הסכום המדויק, אני בדיוק עובר עליו עכשיו. בהחלט סכומים גדולים, משמעותיים, שניתנו אגב לכלל הרשויות. כמובן שהיו רשויות שקיבלו יותר בגלל אופי הפגיעה שיש להם וצרכים שיש להם. אני בהחלט רוצה לציין את עובדי משרד הפנים, את מנכ״ל משרד הפנים רונן פרץ, וכלל העובדים שבאמת יום ולילה עמלים פה כדי באמת לתת מענים, לתגבר את הרשויות המקומיות, להסיר בירוקרטיה, ובהחלט בתוך חודש אחד לבצע סכומים כאלה, זה בהחלט עבודה מאומצת, עבודה טובה. הרשויות המקומיות הוכיחו את עצמן גם במשבר הקורונה כזרות ביצוע, שיודעות לגעת בתושבים, להבין את האתגרים, ואין ספק שאנחנו כשלטון מרכזי צריכים לתת להם את כל הכלים, כדי שבאמת ייתנו מענים לתושבים, לתושבים המפונים, לתושבים המתפנים, שנקלטים באותם רשויות, וזה תפקידנו.
כן, צריך לומר שיש עוד הרבה מאוד צרכים, יש גם עוד משרדי ממשלה שיש להם יד ורגל בעניין הזה, חלק עובדים יותר, חלק עובדים פחות, אבל כשאנחנו מתמקדים רגע במשרד הפנים, הסאגה סביב העברת התקציבים לרשויות הערביות, עם איזה שהם חילוקי דעות בין שר האוצר לבינך, מה קרה שם באמת?
אני קודם כל רוצה באמת להודות לשר האוצר על שיתוף הפעולה. אנחנו רק עכשיו, ממש לפני כחצי שעה, העברנו בקבינט החברתי-כלכלי לכל התושבים המפונים פטור מלא מארנונה, עם שיפוי מלא ממשרד האוצר. העבודה ביני לבין שר האוצר, ביני לבין משרד האוצר, היא עבודה מצוינת. הסוגיה הזו הייתה סוגיה שנויה במחלוקת, יחד עם הרבה כבוד והערכה הדדיים. שר האוצר סבר שצריכים לקיים מנגנוני בקרה לאותם 200 מיליון שקלים לרשויות הערביות, בצדק, כי היה חשש שתקציבים יזלגו למשפחות פשע. יחד עם כניסה למצב חירום, עלו הרבה מאוד צרכי חירום של הרשויות המקומיות, שלא יכולנו להשאיר אותם ללא מענה, אם זה צרכי מיגון, אם זה גנרטורים וציוד נוסף. ולאור העובדה שבאמת מדובר בצרכי חירום מיידיים, הגענו בסופו של דבר, גם אם זה היה קצת בחריגות שיניים, להסכמה עם משרד האוצר, כדי לתקצב את הרשויות האלה, בסופו של דבר צריכים לקבל שירות. ילד ברעת שנמצא ללא מיגון, והוא נמצא ללא מיגון, גם צריך לקבל מענה מהמדינה, מהממשלה, ואני שמח שבסופו של דבר הגענו להבנה.
כל אזרח מדינת ישראל צריך לקבל את המגיע לו, אבל אתה רגוע בסוף שהכספים האלה מגיעים כולם ליעדם?
אין ספק שצורכי החירום האלה הם צרכים שצריכים לתת מענה. הביקורת הכי טובה שתהיה על אותם הרשויות כרגע בשלב שאנחנו נמצאים בו זה התושבים. כשהתושבים יש להם צרכים מיידיים והרשות צריכה לספק אותם, לא ניתן לשחק עם זה יותר מדי. ויחד עם זאת, אני כן חושב שאנחנו באופן כללי צופה פני עתיד, ללא מצב חירום צריכים להתעמק בהקמת מנגנוני בקרה, זה דבר נכון, זה דבר חשוב.
נושא שכבר דובר עליו מזמן ועדיין לא קרה. טוב, עוד עניינים, וכמובן סוגיית האזרחות לתומכי טרור למיניהם, לכל מיני ערבים שגרים כאן בישראל, נהנים ממנעמי המדינה הדמוקרטית, וברגע האמת מהללים את הטבח, את הנאצים, את המרצחים הארורים האלה. מה החוק נותן לך כשר הפנים בידיים?
אז אני קודם כל רוצה להקדים ולומר, לא כל ערבי הוא מחבל, שיהיה לנו ברור. ישנם אזרחי ישראל ערבים שחלקם מסרו נפש ממש בהצלת חיי אדם, גם בטבח הנורא בשביעי באוקטובר, עווד הראוש
שהיה... חלקם נרצחו וחלקם נרקחו בשבי.
פרמדיק מאיקסל שנרצח, משפחה מרעת, שחמישה מבני המשפחה נחטפו ונמצאים בשבי של חמאס. אנחנו צריכים לדעת לחבק אזרחי ישראל שלא מעורבים, אזרחי ישראל הערבים שלא מעורבים בכלל בשום פעילות טרור, ובאותה נשימה לבוא ולומר, המאבק בין חמאס לבינינו הוא לא מאבק בין יהודים לערבים, הוא מאבק בין אנשים שחפצים במוות, ברצח, לבין אנשים שחפצים בחיים. וכל מי שתומך בחמאס חייב לדעת שהוא לא חלק מאיתנו. לא יכול להיות מצב שאדם שתומך בחמאס יחזיק דרכון ישראלי שבו שר הפנים יקרא למדינות לכבד את הדרכון ולתת לו חופש מעבר, הוא לא ראוי להחזיק באזרחות ישראלית. הפצנו תזכיר חוק שהתייחס, שנבע לצערי הרב מאמירות קשות מאוד של אותה שחקנית ידועה שבאה ואמרה דברי הלל ושבח לאותם מרצחים מתאבים של החמאס, של דאש, אותם הנאצים של חמאס, והיא לא ראויה להיות אזרחית ישראלית. אנחנו מתכוונים להעביר את החוק הזה בשלוש קריאות בהקדם. כרגע זה הופץ להערות הציבור, מיד לאחר הרשעתה היא תיכנס לתהליך שישלול ממנה את האזרחות הישראלית, כמוה כל מי שיתמוך באותם מרצחים של חמאס, אין לו מקום להיות אזרח ישראלי, שיחפשו להם מקום אחר.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על העניין הזה...
כמובן, הם יחפשו מקום אחר רק אחרי שהם ירצו את עונשם וישבו בכלא.
כן. טוב, זה חלק מהענישה, בעצם זה חלק מהעניין. אגב, אזרחים כאלה...
זה לא רק עניין ענישתי, זה עניין תודעתי. אנחנו כמדינה חפצת חיים לא יכולים להכיל אנשים שתומכים בנאצים ועוזריהם. זה מדובר בדיוק אותו דבר.
אגב, אחרי שלילת אזרחות, מה הנועל? מה, מטיסים מפה את האזרח? לאן שהוא רוצה? מה, איך זה?
היה בעבר, כשהרב אריה דרעי שלל אזרחות בזמנו למחבל, שהוא גורש מכאן לצרפת. התהליכים הללו כרגע מתקיימים גם ביחס לעוד כמה פעילי חמאס, מזרח ירושלמים, שיחד עם שירות הביטחון הכללי, אנחנו כבר התחלנו את התהליך בעניינם שכבר כיום יהיה סמכות. החוק שהגשתי אותו, התזכיר חוק, בעצם מבקש להרחיב את זה לא רק לפעילי טרור, אלא גם למי שמביע אהדה ותמיכה בטרור והורשע בדין על הדבר הזה. זה בפרט בזמן מלחמה, אנחנו חייבים למגר מקרבנו את אותם אנשים.
אם מדברים על ערבים ישראלים, אז בוא נדבר באמת על הדרוזים. אתה גם מבקר השבוע במג'דל שמס, מבקר את המשפחות, מדבר עם המועצה, עם ראש המועצה. אתה בעד תיקון של חוק הלאום כדי שהדרוזים יוכלו לחיות איתו בשלום סוף סוף?
אני חושב שתהליכים של תיקוני חקיקה, בטח חוק יסוד, צריכים לבוא אחרי שניצחנו במלחמה. אני חושב שההצהרות הן חשובות, אבל הן חשובות פחות. אנחנו נבחן במעשים. אני מקיים דיונים, וגם היום קיימתי דיונים ארוכים מאוד, גם סוגיית האכיפה שהציג בפניי השייח מואפק טריף, שהוא ראש העדה הדרוזית, שישנם חיילים שיצאו לקרב ויש כנגדם צווי הריסה ואכיפה. הסוגיה הזו טופלה כרגע בזמן הלחימה, הופסקו פעולות אכיפה ביחס לעבירות תכנון ובנייה במגזר הדרוזי, ובמקביל אנחנו צריכים לפעול יחד כדי לצמצם פערים, כדי לקדם תכנון ובנייה באותם רשויות. זה מונח על השולחן, אני חושב שהצהרות זה חשוב, אבל אנחנו נבחן במעשים.
אם הצהרות זה חשוב, באמת... אז למה אתה לא מצהיר על הדבר הבסיסי הזה?
אני חושב שבאופן עקרוני, אנחנו, כידוע, לא יזמנו את חוק היסוד הזה. אנחנו מסתייגים בכלל כמפלגה חרדית, בכלל מחקיקת חוקי יסוד, שאין לנו בכלל מושג מה בית המשפט יעשה איתם. אני כן חושב שבזמן הזה אנחנו צריכים להתמקד בעשייה, אחרי שננצח את המלחמה, יהיה זמן גם לפתוח או לא לפתוח, לבטל או לא לבטל. חוק יסוד הלאום הוא לא עשרת הדיברות. ואפשר בהחלט לגעת בו, אפשר בהחלט לדון בו, אבל זה צריך להיות אחרי שניצחנו.
טוב, הבחירות לרשות המקומיות נדחו, כבר את התאריך הראשוני שלהם כבר חלף, יש את התאריך הבא, עוד כ-4 חודשים, קצת פחות כבר. אם יהיה צורך, יש לכם את היכולת לדחות את זה שוב, בלי לכנס עוד פעם את כל...
הכנסת נתנה סמכות לדחייה בחודש אחד בלבד במידת הצורך. במידה ויהיה צורך לדחייה נוספת, אז אנחנו צריך לחזור לכנסת פעם נוספת.
אבל יש הרבה משמעויות מהדחייה הזו.
נכון.
מי מטפל בהכל משרד הפנים?
במידה ודוחים פעם נוספת, כמובן, המשמעות היא פתיחת ספר הבוחרים והמועמדים. כרגע, נכון לעכשיו, מתבצעת עבודת מטה במלל, במועצה לביטחון לאומי, יחד עם פיקוד העורף של צה"ל, שבוחנים את הסוגיות הללו, את ההשלכות שלהם. ברגע שהם יסיימו את עבודת המטה ויגישו מסמך מסודר, אנחנו כמובן נוכל להדכן את הציבור בנושא הזה. אני אגב, אבל הייתי מאוד רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בחוויה האישית שלי אתמול בביקור ברמת הגולן, במקום שאני לא יכול לציין את שמו בגלל ביטחון שדה, אבל ריכוז של הרבה מאוד חיילי צה"ל. אני מגיע ואני פוגש אותם לפני תפילת ערבית, ואחד החיילים מתחיל עכשיו מסכת בבקמה בדף היומי ועושה סיום השס. זה היה מרגש עד מאות לראות שם חיילים חובשי כיפה שחורה וסרוגה וחובשי כיפה שקופה חוגגים יחד את סיום השס. הוא התחיל כמובן מסכת בבקמה לפני 7 שנים והוא מסיים עכשיו ומתחיל מחדש, ואני חושב שהזכות הזו של תורת הנצח שהולכת באמת בשדה הקרב יחד עם הלוחמים שלנו היא בלי ספק זכות עצומה שעומדת לפני המחנה. לראות את זה, לחוות את זה.
בכלל יש עכשיו ככה לב פתוח, אני חושב בכל מקום, אתה הולך למפונים, אתה הולך לחיילים, אתה מוצא לב פתוח ליהדות, לאמונה, סוג של אחדות כזו שסיפרו לנו עליה אחרי מלחמת יום כיפור, זה הסיפורים ששמענו בימים ההם, אבל זו אותה תחושה אולי, צריך לעשות עם זה משהו.
בלי ספק, אלה ימים של שעת רצון, והלוואי, אני אומר לעצמי, הלוואי שאני אתעורר מאותה התעוררות שיש לאותם אנשים שבאמת מצליחים לשלב את ההגנה על הארץ, באמת בגופה ממש, יחד עם לימוד תורה, ואני חושב שהזכויות הללו, אין ספק שהן עומדות לפני כיסא הכבוד להגן על חיילנו.
כן, ממש ככה. טוב, נושא אחרון, סוגיית העובדים. עובדים זרים רבים עזבו, גם סיעודיים, גם ענף החקלאות שנמצא במשבר. אז אתה חותם על הבאת 10,000 עובדים מסרי לנקה, עוד מדינות שיגיעו לכאן. זה לא פותר את הבעיה. מה עושים הרבה מאוד אנשים סיעודיים שמצפים, משוועים לעובדים זרים שיגיעו לכאן?
אז קודם כל, בעניין הסיעודי, הבשורה היא שכרגע בתקופה הזו, תקופת הלחימה, אין אכיפה. אנחנו כן מקלים יותר, גם הוועדה ההומניטרית בראשות עורך הדין יוסי ויצמן מתכנסת ופעילה ומאפשרת. אנחנו גמישים, אנחנו מבינים את המצוקות. מבחינת המספרים, לשמחתי הרבה, גם אם היו עובדים שיצאו, ישנם עובדים שנכנסו בסיעוד, אנחנו מוצאים באמת יותר עובדים בסיעוד שנשארים כאן מאשר בענפים אחרים. בחקלאות פתחנו, כפי שציינת, את ההסכם עם סרי לנקה, ופתחנו את זה גם כן לחברות כוח אדם. יחד עם חבר כנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים, אנחנו כרגע בדיונים מועצים, גם כן בענף הבנייה, למציאת פתרונות לעובדים זרים. בסך הכל, עובדי רשות האוכלוסין, עובדים ימים ולילות כדי למצוא פתרונות, כדי למצוא הסכמים בילטרליים מול מדינות שאנחנו יכולים להיות רגועים שמגיעים משם העובדים. אמרתי גם היום במליאת הכנסת, עובדי עזה צריכים להבין שחמאס ימית עליהם אסון, גם כלכלי, לא ייכנסו מכאן עובדים מעזה, ואנחנו צריכים להבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ואת רצף המשק שיוכל להמשיך ולתפקד. אנחנו נביא הסכמים ונביא הסכמים ממדינות רבות בעולם כדי להדביק את הפער הזה. גם אם ייקח קצת זמן, אני בטוח שאנחנו...
שזה כולל אגב גם אגף הבנייה, אני שומע הרבה מאוד אזרחים שאומרים אין לנו חלילה דבר נגד ערבים, אבל בענף הבנייה מועסקים הרבה מאוד ערבים מהשטחים, יהודה ושומרון, עם היתרי עבודה, בלי היתרי עבודה, אתה יודע, דברים שעד עכשיו ככה יצמנו עין, אבל עכשיו זה הופך להיות ממש עניין ממשי.
נכון להיום, עובדי בניין, לא מעזה ולא מיהודה ושומרון, לא מורשים לעבוד בשטחי מדינת ישראל, כמובן, ואמרתי את זה גם לראשי רשויות, עובדים ערבים ישראלים, אין שום הצדקה למנוע מהם, עובדים ערבים ישראלים גם עובדים בבתי מרקחת.
אגב, האמירה הזו שלך שוב ושוב, אתה יודע, מקוממת עליך כל מיני חוגי ימין קיצוניים, שאומרים, השר ארבל, הנה הוא דואג לערבים ולערבים, וצריך לומר את ההבחנה הזו, יש אזרחי ישראל ויש כאלה שאינם.
אותם אנשים, ואני חוויתי את זה גם בשביעי באוקטובר עצמו, ביום שמחת תורה, הראשונים שנתנו סיוע רפואי בבתי החולים, בבית החולים סורוקה, שהיו אחרי משמרת, הם רופאים ערבים ישראלים, אנחנו צריכים לדעת, לומר את זה, להזכיר את זה לצערי הרב לכאלה ששוכחים, והמיתוג של אוכלוסיות שלמות, משל הם היו חלילה מחבלים, הוא טעות אסטרטגית, היא פוגעת בחוסן שלנו כחברה, ואנחנו צריכים לדעת להבדיל בין הטוב לרע. וכן, ישנם מחבלים, ואותם אנחנו חייבים להוקיע, ישנם אנשים שקמים בבוקר ורוצים לעשות טוב, והם ערבים. אנחנו בהחלט צריכים להגיד את זה לעצמנו, להגיד את זה לילדינו, ולא לקטלג חלילה אוכלוסיות שלמות.
חד משמעית. שר הפנים משה ארבל, תרגיש טוב, בהצלחה רבה.
תודה רבה, שלום, שלום. בשורות טובות.